אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אופר לוין באולפן, תום ארוש, תום, מה המצב?
יותר טוב מזה נשתגע.
רגע, תגיד עכשיו.
יותר טוב מזה נשתגע.
אחלה, ויש לנו, אני מצוין, אבל יש לנו את ריקובר על הקו. ריקו, מה קורה?
מה קורה? התגעגענו אז באנו, מה נשמע? איזה תקופת חגים משוגעת הייתה לנו, יאללה.
כן, 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 יותר מדי, אני לא יודע, כן, יותר מדי, אני כבר, שבוע שלם דרך אגב עובדים סוף כל סוף.
כן, שבוע של שחרון חושים, תום היקר, מה שלומך? איזה כיף לשמוע אותך.
תודה, הדדי, הדדי.
יש לך, וואלה, חתיכת בן אדם שם אצלך באולפן, היום אופר.
כן, תום ארוש, אנחנו מכירים כבר שנים, אני חושב. אני חושב שהוא אחד האורחים שהכי הרבה יתארח פה, ולא כי אני בעלי, אבל כי הוא מעניין.
כי הוא מעניין.
כן, יש תמיד מה לדבר.
כבוד גדול. תודה רבה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. זהו, מה נשמע, מה קורה בנדלן, מה חדש, מה אופר, אתה יודע מה חדש, או ש...
שמע, את האמת?
את השלוש שעות היום, אז...
אני בדרך מהבית לפה, מהמשרד יותר נכון לפה, אני לא יודע, יכול להיות שהשתנו דברים. לא הסתכלתי ברדיו, כמו שאומרים, באינטרנט בשביל לראות, אבל... שמע, אתמול קיבלו, סוף כל... הגיעה הפצצה הזאת. אתמול.
של המגבלה של אי אפשר למשכן דירה קיימת?
כן, כן. אני דווקא חושב שזה בסדר, אם אתה שואל אותי. פחות כאב ראש להיות למשכנתה.
השוק לא ירד.
כן.
השוק לא ירד, השוק לא ירד. שוק המשקיעים הוא משהו כמו, אני חושב, סביב 5-6%, משהו כזה נכון, חברים, אם אני לא טועה. אז אנחנו מדברים על כמה פרומילים בודדים שיכולים למשכן ולקחת ולעשות, אז אנחנו מדברים באמת על שוק יחסית קטן. לכל שוק הנדלן. אבל באמת אנחנו רואים בכותרות של החודש האחרון, בעיקר את הדבר הכי סקסי שיש, כל מבנה נהיה פתאום מבנה רעוע והולך ליפול, אז מהנדסי עיריות עובדים מאוד מאוד קשה בחודש האחרון.
בדיוק, אני אתמול הייתי בשום ערב של יחידת החילוץ של כפר סבא, בכפר סבא יש להם יחידת חילוץ, שמעבירה את המתנדבים שם, אנשים שעושים קורס מחלץ בפיקוד העורף, והם אמרו שהם צריכים עכשיו אתרי חילוץ, כי תמיד עושים את זה באזור צריפין שם. אז אמרתי להם, שבוע, שבועיים יש לכם בכפר סבא. כזה...
כל עיר יהיה להם, לדעתי בכל עיר יהיה להם. הנה, אתמול ברעננה, או שלשום, מתי שזה היה...
דרך אגב, אני פעם בילדותי גרתי מול הבניין הזה. אני גרתי ב-43, ברעננה, ברחוב הגדר 43, שזה ממש מול.
גדול.
כן.
יאללה, חבל, אתה מבין, אם היה לכם דירה בבניין הזה, אז כבר היית מקודם ישר ליתרים עכשיו.
לא, אתה יודע כמה אבק הם אכלו עכשיו?
כן, אבל תראו, באמת, הקטע הזה, אני חושב שהוא לא היה, אי אפשר היה לקבל משהו יותר טוב מכל הבום התקשורתי הזה. צריך לנצל את זה, ובאמת לקדם. אנחנו רואים באמת בעיתונות כתבות על זה שיזמים עכשיו באמת מנצלים ומפחידים קצת יותר את ה... את הדיירים, אבל לא צריך להפחיד, כי זה דברים קיימים ושוקעים ונמצאים, ואני חושב שזה באמת נכון, כי אנחנו לא רוצים שמה שיקדם קדימה את הנושא של התחדשות עירונית, זה חס וחלילה רעידת אדמה שתהיה, כי אם תהיה רעידת אדמה שהיא ממש תקדם את כל הנושא של התחדשות עירונית, יהיה לנו אלפי הרוגים. אז לפחות ככה אנחנו יוצאים בשן ועין רק רכושי של דברים שנשארים בתוך הדירות, והווייק-אפ קול הזה סופר חשוב, צריך לנצל אותו, בוא נקרא מכאן גם לעיריות, גם למטה להתחדשות עירונית, גם ליזמים, ובראש ובראשונה לכל דיירי הבתים האלה שעומדים ליפול, תחתמו כבר, עזבו את עוד מטר שתיים, זה באמת 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 לא משנה, כי החוקים הולכים להתקשח עוד מעט, ויהיה בדיוק מה אתם, מה הדיירים מקבלים בלי מסעים ומתנים, ואז יהיה כנראה בחירות רק על איכות היזם והקבלן. אז באמת, בואו קחו את הצעד הזה, בואו ניקח כולנו צעד את זה קדימה. ננסל את הדבר הזה, ויאללה, שיהיה לנו בניינים חדשים.
הם רצו לבטל את ההתחדשות עירונית.
כן.
נכון, זה עדיין, פג תוקף, מתי?
אוקטובר 22, זה עדיין עומד על הפרק, אבל לא נראה לי שעכשיו מישהו יעז
להגיד שיהיה
זה ועדת חקירה יותר מהצוללות.
כן, אבל הם יזרזו הליכים, הם יעשו הריסה ובנייה מחדש הרבה יותר מהר, ואני חושב שגם התושבים בסוף מבינים את הדברים האלה, ואומרים, אוקיי, בואו נקדם הליכים מהר, לפני ש...
כן, זה כן ולא, זה כן ולא, כי יש באמת, פתאום מישהו, תחשוב בדירה אחת שיש לה צו ירושה ויש שם 4-5 יורשים, אחד בחול, 4 פה, אחד חולה, אחד זה, והם לא יודעים איך ביניהם לחלק את הדירה, רק על זה זה יכול להתקע חודשים על גבי חודשים, רק בגלל איזה דירה אחת או שתיים, וכל, אני חושב שדיברנו על זה לדעתי לפני החגים, שגם רוצים להוריד את המכסה של נדמה לי 51% חתימות, אפשר לצאת לדרך,
נכון.
אבל אף יזם עם היגיון על הכתפיים, עם ראש על הכתפיים והיגיון בתוך הראש, לא יכניס את עצמו לפרויקט שיש רק 51%, כי הפרויקט ייתקע אפילו בחתימה. אז אף אחד לא יכניס את עצמו לדבר כזה, ועדיין יצטרכו את מלוא החתימות, כדי שהפרויקט יזוז מאוד 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 מהר, גם בשלב התב"ע, גם בשלב היתרים אחר כך. אז זהו, זה אחד הנושאים
לחיי הבירוקרטיה
שהיו. כן, הבירוקרטיה והתחדשות עירונית והבתים הנופלים.
ובלי נפגעים, ובלי נפגעים.
זה כמו שבצהל, כותבים נהלים, אחרי שקרה איזושהי תקרית, לא? קרתה תקרית.
פקודות נכתבו בדם, לא? נכון, ככה זה אומרים את זה.
כן, אז אני מקווה מאוד שכאן כל ההתקדמות לא תהיה בדם, עדיין באמת אין נפגעים ושימשיך ככה. וזהו, נושא הביקוש, היצע, משכנתאות, כל חודש, גם בחודש הזה של החגים, הולכים ושוברים את השיאים של עצמם, שבינינו זה כבר באמת מתחיל להפחיד. להפחיד, כי נדרשות המון שנות משכורת כדי לקבל, כדי לקנות דירה, וזה הולך וגודל, וביחס למדינות מערביות אחרות, אנחנו פי 4 ופי 5 לפעמים של חודשי משכורת לקניית דירה. זה בועה שכל מי שאומר שהיא תתפוצץ, אז הוא לא מבין נדל"ן, היא לא תתפוצץ. המחירים ימשיכו לעלות, וככל שהביקוש הולך וגדל וגדל וגדל, והקורונה גם הראתה לנו שגם רחמנה ליצלן המספר המתים הוא לא כל כך גדול, אז גם זה לא עשה לנו את הדילול אוכלוסייה. בקיצור, אנחנו הולכים להיות באמת התפוצצות אוכלוסין, ואין עצה, פשוט ככה.
אין עצה, וברגע שמתפנה עצה, העצה הזאת נעלמת, ואני חושב שעוד מעט אנחנו, בהמשך השיחה עם תום, אנחנו באמת נדבר על הדבר הזה.
אני היום בחרתי קצת יותר לדבר על קבלנים, אבל כי הדירות יש שנייה עדיין עומדות בשוק. לא, אני לא אקח לריק אותה, אז הוא, הנה, הוא ירים לי להנחתה תכף. אני מכיר אותו.
ירים להנחתה על הקבלנים? זהו, בקיצור חברים, אני חושב שחודש נחמד ומעניין עבר עלינו, עם שתי כותרות מרכזיות. יש עוד הרבה כל מיני, יש את המכרז בשדה דוב, אופר דיברנו עליו? אני לא חושב שדיברנו עליו.
לא, אבל לא.
אולי משפט גם על זה, היה מכרז בשדה דוב, 16,000 יחידות דיור, הוציאו 1,500 יחידות בינתיים לשוק, לפני חודש וחצי.
מי שהוציא את המכרז זה המינהל? סליחה שאני כותב אותך.
המינהל הוציא מכרז ליזמים, שוק חופשי, זכו שם במחירים אסטרונומיים, מחיר ממוצע לדירה קרקע, 2.8 מיליון.
2.8?
לפני מה? מה שבסוף יביא למחיר מוצר סופי, למחיר דירה, דירה ממוצעת של בין 6.5 ל-7 מיליון שקל.
רגע, רגע, רגע. לטובת המאזינים, כשאתה אומר 2.4 מיליון, זה היזם. 8. זה היזם.
קרקע זה עלות הקרקע ליחידת דיור.
ליחידת דיור שהיזם רוכש.
שהיזם רוכש מהמדינה. תוסיפו על זה מיסים, תוסיפו על זה
עלויות בנייה.
תוסיפו את עלות הביצוע של דירה, שזה דירות יוקרה.
וזה גם יתייקר.
העלויות שלהם יהיו יקרות. תוסיפו על זה את ה-20% רווח קבלני שהבנק דורש כדי לתת ליווי, אז אתם מגיעים, ותוסיפו על הכל מע"מ כמובן.
מע"מ, עוד 20%.
מגיעים למחיר של 6.5, 7 מיליון, לדירת ממוצע של 100 מטר מרובע. מחירים מטורפים.
מתי יתחילו לבנות שם דרך אגב?
שם יחסית להערכתי יתחילו לבנות בתוך כ-3 שנים, כי יש שם עוד תשתיות לעשות. אז אני מניח שהיתרים פלוס תשתיות של העירייה, להערכתי בין 2-3 כבר יתחילו לבנות שם. אבל על החלקים האחרים, אסור לשכוח שזה 16,000 יחידות דיור, מרחוב שי אגנון ועד בלו, גלילות, צומת גלילות, כל השטח הזה, שדה דוב, זה 16,000 יחידות דיור, שיש שם חוץ מהמדינה עוד 1,000 בעלי קרקע לפחות. שבמקרה השבוע דיברתי עם אחד שיש לו איזה חתיכה קטנה, איזה ביס שם, והוא אומר, מתחילים עכשיו איחוד חלוקה, נסביר למאזינים שמה שאמרתי עכשיו זה משהו שיכול גם לקרות עוד 15 שנה רק.
במקביל הרכבת הקלה, כן.
כן, במקביל הרכבת הקלה, כן, שניסה שם, שתעבור שם לא רחוק מהגוש הגדול, בקצה המזרחי של, של הבנייה שתהיה בעתיד. אז כן, זה גם מכרז, זה מאוד מעניין, זה אחת הכותרות הגדולות שהיו בחודש וחצי האחרון. וזהו, אני לא רוצה לקחת זמן אוויר, האמת, לתום.
כיף לשמוע, להקשיב לך, מה?
טוב, ריקו, מתגעגעים אליך לאולפן, תגיע מתישהו.
כן, 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 קצת, אני גם, האמת מאוד, קצת נוריד את האבק מכל הכמות עבודה המטורפת שנוצרה מהחגים.
שעה בשבוע זה אחלה פה באולפן, לדבר נדלן, בלי מחויבות.
לגמרי, זה השעה הכי כיפית בשבוע, מה זה?
כן. טוב, אתה רוצה לסיים כן, משפט שאנחנו יודעים מה הוא, כולם יודעים אותו, אני חושב, כל יום שישי, כל המשפחות מדקלמות אותו אחרי הקידוש, לא?
אז בוא ניתן להם, אנחנו פעם צריכים אחרי הקידוש, אתה יודע, להקליט כמה משפחות שמוכנות שנקליט אחרי הקידוש, אז בואו נגיד אותו ביחד, חברים, רוצו טוסו לקנות דירות, כי המחירים יעלו.
ימשיכו לעלות, לא יעלו, ימשיכו לעלות.
ימשיכו לעלות.
ריקו, נעמת לנו כרגיל מאוד. שיהיה לך סוף שבוע נעים.
וגם אתם לי, ותום, חיבור גדול.
חזרה.
מאזינים, אל תלכו אפילו לעשות פיפי.
שירותים, אומרים שירותים. לא, לא לצאת לשירותים.
לא, לא, אפשר כבר פיפי להגיד במדיה, זה בסדר.
אחלה. ריקו לך, ביי ביי.
ביי.
תודה.
פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, באולפן, עופר לוין, מארח את תום ארוש, מה קורה, תום?
צהריים מצוינים.
כן, זה חזק, אני אחליש קצת בסדר, הנה, הכל בסדר.
באנו באנרגיות.
באנו באנרגיות, אתה לא חייב אוזניות אם אתה לא בא לך, זה בסדר, איך שנוח לך. אתה יודע מה, שריקו דיבר עכשיו על המחיר, מחירה לצרכן, סביב ה6-7 מיליון שקלים לדירה.
זה היום, זה,
זה, זה לפני מדע.
שזה ו... ייבנה, זה כבר יהיה 10 מיליון.
קרוב ל10 מיליון, 8, בוא נהיה עדינים. מי מסוגל לקנות את זה? אתה מדבר איתי גם על... מי יקנה שם?
זה כבר לא הקהל שפונה אל האנשים יקנה? הפשוטים והעממים שמחפשים ב-2 או 2.5, שזה...
כלומר, זה לא פותר את בעיות הדיור.
לא, 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 זה לא...
זה, זה סתם זה... להכניס כסף למדינה. כן.
אם המדינה גם לוקחת לך 2.8 על הקרקע, ואז גם מבקשת מע"מ, שזה בטח לא הולך אליי ואליך, אז אתה מבין ש 3.3 לעלות קרקע ליזם כפול 16,000 יחידות דיור. הנה הגירעון נסגר. הם צריכים לסגור את הגירעון של הקורונה, והמיליארדים שחילקו פה, אז חילקו.
וואו, לא יודע, זה נשמע לי כזה מחיר פסיכי. זה... אבל אתה יודע מה?
אז אני אתן לך דוגמה, גם מכרזים, קח את דרום תל השומר, אפרופו רמת גן, לשמה בנו, כל מיני, עדיין קצת קרקעות שנשארו, אתה רואה, כאילו בסוף המדינה מוכרת את הקרקע בעלויות מאוד מאוד גבוהות, מ-700-800 אלף שקל ליחידת דיור לפני כמה שנים, היום אתה כבר ב1.2 מיליון, 1.3 מיליון, 1.5 מיליון, תלוי, יש אזורים מסוימים, כי פשוט אין קרקעות, היצע הקרקעות מצטמצם. אני לא מדבר כרגע על התחדשות עירונית ועל הריסה, אבל לצער קרקעות מצטמצם. אני גם, אין סיבה שזה יפסיק. זה לא יכול להפסיק.
כן, אבל עדיין, אתה יודע, אני... טוב, בסדר, אני...
כמו שריקו אמר, פשוט צריך לעלות לרכבת. אני רואה אנשים, סליחה, משעבדים את ההורים שלהם, את הפנסיות שלהם, רק כדי לקחת כסף ולהצליח במקום בשתיים, להצליח להגיע לדירה ב2-2 שפתאום צצה לה בשוק.
מחיר למשתכן, פקקת מחיר למשתכן, לא רוצה להעליב שום עיר, אבל כאן בראש העין, היום בוקר, מזוג שאני מדבר איתם, הם עדיין צריכים לקחת הלוואה של 1,250,000, הזוג הזה מרוויח 16,000 שקל ביחד, ועובדים. ולא תגיד לי, עובדים עם 3 ילדים.
זה חצי מההכנסה הם צריכים להחזיר לבנק.
הם, כן, בסביבות 5,000, ואיך זה עוד יגדל וכל הדברים האלה. בוא, זה פסיכי, סליחה, זה פסיכי.
אתה מסתכל על זוג הזה, אתה אומר, בוא, אני רוצה שתחיה, אני רוצה עוד מתישהו גם אולי לטוס, לבלות, לעשות קצת חיים, לא להיות משועבד ל4 קירות. אני חושב שאנשים גם, חוץ מנדלן, גם מצאו פתרונות, למרות שבאנו לדבר על נדלן, מצאו פתרונות בשוק ההון, בסטארט-אפים. אני רואה אנשים קצת זולגים, קצת אם היה לו את אותם 300-400 אלף שקל שאולי הם לא יכולים לקנות דירה היום, פתאום אתה רואה הרבה אנשים זולגים לחול, אפילו נוכח התקופה.
חול אבל פחות.
נכון, אבל עדיין כאילו בסוף אתה רוצה למצוא פתרונות. אז זה מתחלק לכמה, זה מתחלק לאלה שיש להם את עד 500,000 תקרא לזה ככה, שזה עד 2,000,000 שקל במרכז, ואלה שיש להם כבר יותר, לא בהכרח הם פתאום רוצים לשים את זה על דירה. פתאום הם אולי יגורו בסחירות, אולי יקנו ויזכירו. יש היום את הטרנד של העניין של הדירות החדשות, ראו, הייתה כתבה בגלובס, לא יודע אם ראית, על האורח חיים של דירה בשוק. ורואים שהדירות החדשות, האורח חיים שלהם מתקצר על המדף, והדירות יד שנייה עדיין עומדות יותר. זה גרם לאלה שיש להם דירות יד שנייה פשוט להרים את האף נורא, בצורה נורא משמעותית, אז עכשיו זה עוד יותר מתארך. 15 חודשים בממוצע, זה מטורף.
מה קורה אצלך? תגיד לי, מי שלא מכיר, תום ארוש, משרד תיווך ותיק באזור רמת גן, נכון? בעיקר התמקדות באזור, ברמת גן, נכון? לא...
נכון, נכון. רמת גן קצת גבעתיים, אבל כן, זאת הטבעת שלנו. מה שקורה, אני חושב שזה, אני גם מדבר עם הרבה קולגות, ואני שומע שזה קורה ברמה ארצית, אפילו עולמית בהרבה מאוד מקומות. זה שיש, יש איזושהי הפנמה של השוק שבאמת אין לו מה לשבת. הוא, גם אם הוא ממש חיכה וציפה ויחל לזה, אבל לרדת זה לא הולך לקרות. זה רק עולה וזה עולה בקצב לא נורמלי. ברמה שבעלי נכסים שאנחנו עובדים איתם, אומרים, "סטופ, טופ, אני, השוק, אני, כאילו, בוא נדבר עוד כמה חודשים." הוא מפחד לעשות צעד, הוא מפחד למכור את הבית. כי אם הוא לא יקנה מספיק מהר, הכסף שלו ישחק. כאילו, זה כבר, הוא כבר לא יספיק. עכשיו, הרבה פעמים יש לו בעיה של היצע. הוא רוצה משהו נורא ספציפי, ואין אותו.
זה דומה לקפיצה שהייתה ב-2008?
שהתחילה. כן,
הרי ב-2008 הייתה קפיצת מחירים מאוד מאוד גדולה כאן בארץ. אנשים מכרו, אני מכיר בן משפחה, שמחר דירה, וחשב, אוקיי, אני... תח, הפסיד. הוא עדיין חי בסחירות בעקבות העסקה הכושלת הזאת. כי הכסף שלו נשחק בחצי.
מ-2008 זה עלה, היה הפיק של, של איזה שנה, ואז זה המשיך לעלות בקצב יחסית יותר מתון. כן. זה מה שקורה עכשיו. אני יכול להגיד לך שבכלל בשוק של הפרטי והיוקר ראית עליות של 15% ו-20% ו-25% בשווי, מטורף. כאילו בבום, בחצי שנה.
אבל זה שווי, התמתן. אבל זה שווי כי אנשים הסכימו לשלם, לא כי בא שמאי...
זה מה שקובע. השמיים לא יודעים מה לעשות עם עצמם.
כן, כי לא בא שמיים ואמר, אוקיי, אני חושב שזה עלה, מחיר עלה.
גם שמיים היום, אם אתה רואה לא מעט שמאויות, הם עדיין מתייחסים שזה נוכח מגפת הקורונה, והם שמים סעיף כזה בשמאות, והם נורא משתדלים לשמור על זה, כי באמת הם לא יודעים. גם שמיים שבא, נגיד, עכשיו, אני אתן לך דוגמה, שכונה ברמת גן, קירת קרניצי, בסדר? ליד תל השומר.
אוקיי.
שכונה שיש בה לא הרבה בתים משותפים, אבל יש בה הרבה בתים פרטיים. יש בה חלק מסוים שנקראת קרניצי החדשה, יש שם מגרשים של רבעי דונם ומעט מאוד קרקעות יחסית. נותן אחלה מענה למשפרי דיור שמוכרים דירות 4-5 חדרים איפשהו ברמת גן ורוצים לקפוץ איזושהי מדרגה, אולי לבנות, אולי לעשות משהו כזה. אפס היצע. אפס היצע. עכשיו, שמאי יכול לראות עסקה אחת לפני חצי שנה ב-2.5 מיליון שקל. אחרי 3 חודשים לראות את אותו מגרש ב-3,100. את אותו מגרש ב-295, כאילו, זה, אין לו, הוא לא יכול לשים אצבע, זה השווי. עכשיו, זה גם מדווח לא רטרואקטיבי, שם, אתה יודע, היום רשות המסים זה לא פה בחולי, עד שאתה רואה את העסקה ברשויות המס, לוקח 3-4 חודשים, אולי לפעמים קצת יותר, קצת פחות, קשה לו נורא להאריך, הוא לא יודע מה לעשות. עכשיו, בא לו לקוח שצריך מימון לבנק, הוא אומר לך, קניתי את הקרקע הזאת, 3.5. הוא אומר לו, אני לא יכול להאריך את זה ב-3.5. זה שווה 3. זה המספרים שבדקתי. עכשיו, זה לא שאולי השמאי טועה, אבל אם אתה מסתכל על הקונה, הוא מבין שהוא משלם אפילו קצת יותר, אבל אם הוא יסתכל עוד שנה קדימה, הוא כנראה עשה את עסקת חייו.
כן, לא, הקונים היום מבינים, כן. גם בשיחות עם קונים.
אז הם קונים, אז מה זה מחיר שוק? אז דפקו אותו? אז הוא שילם יותר? אתה יכול להגיד, על הנייר, לא. השמאי, זה מחיר, חצי מיליון יותר.
יש מחיר שאתה מוכן לקנות, ויש מחיר שמאות. כלומר, אתה יודע, כל אחד חושב שהוא הנכס לא...
נכון.
יש דברים סנטימנטליים, לא יעזור. אתה יודע, יש כל מיני תוכניות בערוץ ההיסטוריה של אלה שמסתובבים במחסנים ורוצים לקנות מכל מיני אנשים. עכשיו, בא לו מישהו, כן, סבא שלי היה לו את הסרוך הזה. אתה רוצה לקנות אותו $700. אתה קיבלת את זה מתנה מסבא שלך, לא... מישהו מוכן לקנות... זה בסדר.
לחילופין אני יכול להגיד לך שנגיד, קח דירת יד שנייה אחרת, גבעתיים, גבעת רמב״ם, שכונה מאוד מבוקשת, בסדר? תחשוב שהיה הסכמה עקרונית בין מוכר לקונה, לחצו ידיים, סיכמו מחיר, סיכמו תנאי תשלום, סיכמו פינוי, סיכמו הכל, אוקיי? רק משהו קטן וחשוב, שגם המתווך ממליץ הרבה פעמים לעשות, זה שמאות מוקדמת, כדי שלא ניתקע בפערי מימון כאלו אחרים. בא שמאי, מעריך את הדירה. כאילו, הם סיכמו כמעט 2.5, מעריך את הדירה ב-2.150. אתה אומר, מה זה הפער הזה? אז לפעמים זה גם קיצוני מדי, ואז בא קונה אומר, מה זה? הוא דרך אגב, הוא בטוח שהוא עושה עסקה טובה ב-2.5 מיליון, כן? וכולם מסביבו בטוחים, רק השמאי אומר אחרת. אז זה גם יכול להיות הפוך. זה גם יכול להיות שנותנים מחיר נמוך מדי, ואז צריך להביא את המימון הזה, ופתאום עסקה יכולה ליפול בגלל שלא קיבלת את הכסף. באמת אני לא יודע מה להמליץ לזוגות צעירים עכשיו, שהם צריכים למכור בית. כי אם אין לכם משהו, back to back, ממש לעשות את זה מהר, או שאתם לא הולכים להגיד, אני לא הולך לקנות דירה, אני הולך להשקיע, לא יודע, ביטקוין, שוק ההון, whatever, לא יודע מה יכול לעשות.
כלומר, אתה בא ואומר, אם הכסף שלכם במחירת הנכס אמור לממן לכם רכישה של נכס חדש, מה שנקרא שיפור דיור,
תהיו עם יד על הדופק מה יש לכם, כאילו, תדעו מה אתם קונים, או קרוב לזה לפחות, או תתחילו איזושהי התנהלות מסוימת כדי שלא תפספסו.
מה שמחזיר אותנו שאולי כדאי לרכוש לפני שמוכרים.
לגמרי, אל תתביישו, אל תפחדו.
אבל זה לא משאיר אותי עם... קודם כל, אתה צריך קצת הון עצמי שיהיה לך כמה גרושים בכיס בשביל להיכנס לעסקה, נקרא לזה ככה.
נכון.
אבל זה יכול להביא אותי למצב שאני תקוע גם עם הגב לקיר, כי אני גם לחוץ בלוח זמנים ולחוץ למכור, ואז יש לי את ה... יש כאן שום בעייתיות, לא?
כן, אבל... בגלל זה הרבה אנשים הולכים ליד ראשונה. זה מה שרואים, רואים את השנה האחרונה, אנשים מעדיפים להישאר בדירה שלהם, לעשות עם איזה קבלן 20-80, לשלם מדדים גבוהים, אבל עדיין, לדעת שיש להם את השנתיים-שלוש, הם יודעים שהם יכולים עוד לשרוד בבית שלהם עוד שנתיים-שלוש, והם ייכנסו לדירה חדשה, אז הם גם קונים דירה חדשה, מאגנים את המחיר היחסית נמוך שיש לה היום, שהם יודעים שהוא גם יעלה. בינתיים לא מוכרים את הדירה שלהם.
שהוא גם יעלה.
שהוא גם יעלה. אז הם הרוויחו פה גם עליית ערך על הדירה שלהם, שהם ימכרו אותה עוד שנתיים. הם אולי לוקחים הלוואת גישור על חשבון הנכס, אולי משעבדים איזה קרן השתלמות, אולי לוקחים איזה הלוואה מאימא, הם מסתדרים, עושים את זה. ובגלל זה יותר הולכים לחדש, כי לא להיות בלחץ על הדירה שלי הוא שווה לי יותר, וגם יש אחלה אלטרנטיבות.
שמע, חדש תמיד יותר טוב, אתה יודע.
לא תמיד. אני אישית מאוד אוהב את הבתים הישנים, את החדרים הגדולים, את ה... כאילו, יש דברים שלא לא, לא, לא בכל... לא בדירות, בדירות חדשות אתה לא יכול למצוא היום בהכרח. אבל חד משמעית אני רואה, עזוב, עזוב את היציאה החוצה, כאילו. אנשים היום את רמת גן, גבעתיים, אני רואה עוזבים. קירתונו, גני תקווה, פתח תקווה. אני לא מדבר על המושבים ליד באר יעקב, ראשון, בת ים. כן, זה כבר לא... בסדר, אז הילדים שלי לומדים ברמת גן, בבליך. מגיע איזשהו שלב שהדיור גובר על הרבה דברים אחרים. צופה בנו עכשיו בפייסבוק שלי, חבר שעבר לחיפה.
לחיפה?
לחיפה, לסמי אמיר, רמת גן, היפה.
בדרך כלל זה הפוך, אתה יודע, עושים עלייה לעיר הגדולה.
יושב פה חיפאי שעשה עלייה לרמת גן.
שני צפונים.
והיו לו כמה סיבות, אחת מהם זה גם החינוך של הילדים שלו, שהוא חיפש איזו מסגרת נורא ספציפית שיש שם, אבל בסוף... הוא בעל דירה ברמת גן, מזכיר אותה פה, סוחר שם, ו...
שמע, אני
לא
ראיתי...
לא חייבים, כאילו, אפשר לפתוח את הראש, הוא רוצה שם על הגג.
שמע, אני ראיתי השבוע שום כתבה, איפה זה... לא, קראתי על זה. אני לא זוכר באיזה מקום. קיבוץ מורן בצפון מכיר?
לא.
קיבוץ מורן זה בצומת... צומת קדרים, שמאלה, אם אני לא טועב, לכיוון קרמיאל. יש להם... אירוח כפרי, שלא עבד בתקופת הקורונה, הם באו, אוקיי, בוא נעשה סוג של כפר נוודים בערך. נזכיר אותו מינימום לשש לילות, לכל האנשים תל אביבים.
שבא להם להתנתק כזה?
שבא להם להתנתק, שיכולים לעבוד מהמקום שם. נעשה בחדר אוכל ווי וורק, סטייל ווי וורק. מינימום זה שש לילות, אתה לא יכול לבוא לפחות, וניצור גם קהילה. כלומר, בבוקר תעבוד עם האינטרנט שלך או מה שזה, כי חלקנו, חלק גדול מהאנשים יכולים לעבוד, וראינו את זה בקורונה, אף אחד לא עבד מהמקום עבודה שלו. אז יושבים בקיבוץ מורן, ואחרי זה, אחר הצהריים, יש להם חיי קיבוץ. יש להם חיי קהילה. בוא'נה, זה...
הרבה מאוד אנשים רוצים את הקהילה ואין להם
אותה. מה, אני אספר לך משהו אחר. יש לי בן דוד. חי בשנקין.
תל אביב או גבעתיים?
שנקין תל אביב. המון שנים, בן אדם תל אביבי. איש סרטים, קולנוע, מאוד מכובד. לפני, אני חושב, 15 שנה, מצפה חורשים.
זה קיצוניות.
קיצוניות מטורפת. אבל מה? בסדר, פעמיים בשבוע נמצא במרכז, והשאר הוא בבית שלו, בסטודיו, מה שזה לא צריך, והוא גם עובד בכל הארץ. אבל כמה מאיתנו כאלה? מלא. מלא מאיתנו כאלה.
אנחנו רוצים לצאת את הפינה שלנו עם עצמנו, רובנו משועבדים ליום-יום שלנו, לשגרה שלנו, למשפחה, לילדים, לזה, ורוצים את זה. אני חושב שזה אחלה.
דרך אגב, יש שדרנית פה ברדיו, חיננית, שגר בכפר תבור, פעם בשבוע היא מגיעה לפה לרדיו, במסגרת יום העבודות שלה במרכז. כמה זה כבר כפר תבור לפה, למרכז? שעה ורבע נסיעה?
לגמרי.
אלן כן תתקוע בפקקים, אבל בסדר, אז נווה את היום אחרי הפקקים.
אם נעלה שוב את ריקו, אז הוא יוכל להגיד לך כמה שאנחנו חוזרים לבירוקרטיה, וכבישים, ותחבורה, וכל מיני דברים שצריך לפתור פה, שאם נחזור לעליית מחירי הדיור, אתה מבין שזה לא רק המרכיב של הקרקע שאנשים רוצים לחיות קרוב, אלא אם, אבל אין להם פתרונות. זה לא שאם אתה אומר שלו בן אדם זרוק אותו בשדה בוקר, או לא יודע מה, יהיה לו עכשיו...
ברור, אנחנו...
קצת יותר...
בדיוק דיברתי שבוע שעבר עם אבני, עם אייל אבני, אתה מכיר מברוק?
בטח, קולגה תל אביבי.
הוא... משפחה שלו בערד. הוא מחזיק אוטו בשביל להגיע למשפחה שלו פעם בכמה זמן לערד.
שהוא לא צריך אותו בתל אביב.
בתוך תל אביב אתה לא צריך אותו.
נכון.
אז... אתה יודע, העולם הזה שלנו, בסוף, אני חושב שהם היו קודם בונים תחבורה ואחרי זה ערים, זה היה נראה לגמרי. קודם בנו ערים ואנחנו רואים, ותחבורה, מנסים להכניס אותה בפנים.
משתדלים, משתדלים לדחוס עוד נתיב ועוד נתיב על כביש כזה או אחר פה בארץ.
אתה רואה, כל פעם זה מתרחב.
זה גם לא יפסיק, זה כאילו כל עשור אתה תראה את זה, פתאום עוד נתיב ועוד, וזה גם, זה לא כל כך ישר.
אמרתי את זה פה, אני חושב, אני בדיוק הייתי עם אשתי, היינו בתל אביב, לא זוכר איפה, ואני מסתכל על כל המגדלים ובונים ובונים, מתי הפסיקו לבנות? מתי זה ייגמר? שגידו, די, אין יותר מה לבנות. אין יותר מה לבנות.
לא נראה לי שזה יקרה. יש עוד פוטנציאל אדיר, תחשוב סתם, קח אפילו את רמת גן, בסדר? שיש בה בערך 60 אלף בתי אב, נגיד, אולי 55
אלף בתי אב. לא, רמת גן, מה פתאום, אתה מדבר הרבה יותר לדעתי.
בתי אב, תכפיל בשלושה, זה בערך 160 אלף תושבים בערך, בסדר? בערך. נתונים לפחות לפני משהו כמו חצי שנה, אשר ראיתי כזה, סביב 2,000 בקשות חדשות ליתר, בסדר? תחשוב רק על הפוטנציאל של התחדשות עירונית. זה פינאץ, זה כלום, עזוב, לפני שעוד התריעו שהבניין הזה הולך להתמוטט וליפול. קשה לך נורא לגבש, אתה כאילו נורא, גם אתה מסתכל על צד היזמים, נורא, כאילו הבירוקרטיה הזאת הורקת אותך, יש יזמים שגידו, עזוב אותי, רמת גן? עזוב אותי, לא רוצה לבוא לעיר הזאת, לא רוצה לבנות בו, לא רוצה. הוא מראש יחפש אלטרנטיבה, ילך אולי להרצליה או לקרטונו, לא משנה מה, אבל הבירוקרטיה הזאת גם שוחקת את, את האנשים שאמורים לתת לנו את הדירות החדשות האלה בסוף, ואתה רואה את ההתנהלויות שלה, ואת המדיניות של העירייה, והיא נורא, היא נורא קשוחה, היא לא מאשרת. אנחנו עכשיו באיזה פרויקט שלנו צריכים לבטל חוזים עם דיירים בגלל שהיתר בנייה מתעכב. הפסקנו את השיווק, צפינו שכשהתחלנו למכור דירות אחרי ועדה, התחייבנו לעד 8 חודשים ליתר. עברה שנה, לשני הצדדים בהסכם יש זכות לבטל את כאילו הגיע היתר בנייה בגלל בירוקרטיה.
כלומר, כן, אנחנו רוצים לדבר קצת לנושא של רכישה מקבלנים, ואתה מוביל אותנו עכשיו לרכישה מקבלנים, למעשה... אפשר לקנות קבלן שכבר בעניין חצי גמור, או שאתה מדבר, כאן זה מה שנקרא קדם יותר, נכון?
ממש ככה.
הפריסל, הפריסל.
כן, הפריסל נהיה מושג כזה שהתרגלו להגיד אותו, אבל אני חושב ששם גם המקום להרוויח כסף, וזה לא בושה, אתה עושה עסקת נדל"ן אם אתה רוצה להרוויח כסף.
אתה רוצה להרוויח.
אני אתן לך דוגמה.
אתה רוצה לקנות בנקודת הזמן הכי טובה.
תראה גם את האינטרס של היזם, אולי. אני אומר את זה בזהירות, כן? אבל כנראה שזה עצוב להגיד את זה, אבל זה קרה. בן אדם שקנה אצלך לפני שנה ב2 מיליון שקל. אם אתה היום מבטל לו את ההסכם, לא בגללך, לא הגיע לך היתר, אם הכל היה מתממש, הוא היה בונה, וזה היה מתממש, והכל היה בסדר, אבל קרה, לא הגיע היתר, הנה בירוקרטיה, למה בירוקרטיה גורמת לעליית מחירי הדיור? היום, עברה השנה שלו, הוא יכול לבוא לדייר, להגיד לו, חביבי, אין לי היתר, אני גם לא צופה אותו באופק. הוא כן יודע שאם עוד חודש, חודשיים, אם עוד חודש, חודשיים, הוא יוציא את הנכס לשוק עוד פעם.
את כל הגוף.
הבית הזה כבר לא יש 2 מיליון. יש 2,400. אז גם אותו זוג צעיר כבר לא צריך לשלם 2 מיליון, כבר צריך 2,400. גם יש משפחה מאוחזבת שציפתה שאולי זה...
זה גם תכננו לקנות בשתי מיליון שקל, והם צריכו שם משהו אחר לקנות.
צד שני, שזה מצליח, אז בונה, חגיגה, הרווחתם.
אז זהו, במרבית המקרים זה מצליח.
נכון, במרבית המקרים זה מצליח. אז אנשים הולכים לדירות, וכמה שיותר מוקדם, זה מה שהם מחפשים.
ושאני קונה... כשאני קונה קדם היתר, זה לא חושף אותי, כי הרי בתכלס אין היתר, חוץ משחייה בקרקע ומשרד מחירות נחמד, אין שום דבר. זה לא, איפה אני נמצא?
יותר מזה, יש בניין שגרים בו 11 דיירים, שצריכים להרוס להם את הבניין, הם עדיין גרים בו, לא הרסו אפילו את הבניין הזה. זה עדיין חיים בו אותם אנשים שאמורים לפנות אותו מתישהו, ובמקומו להקים בניין חדש.
איך אני יכול לישון בשקט בלילה עם כזה פוטנציאל? אם כזאת עסקה קדם יותר, מה שנקרא. אין אפילו גם ליווי בנקאי בכזה נקרא.
יש. עוד לא נכנס לליווי, אבל גם לא שמת כסף, שמת רק 7%, שגם הוא יושב בנאמנות. וזה מה שסיכנת לדווח על השנה הזאת. אז נכון שלא קיבלת ריבית על 100 ומשהו אלף שקל, לא יודע כמה.
זה לא סיכנת, שמת 7%, שבמידה ולא הם חוזרים
אליך. הם חוזרים. חוזרים אליך. לא עם ריביות ולא עם זה, חוזרים אליך. אבל זה אחלה, אחלה מקום. אני רואה המון אנשים כאלה שפשוט שמים, מאגנים, מחכים שיהיה יותר, מחכים שעשיה התקדמות, מנסים להכניס מישהו בנעליהם, למכור, להתקדם, להתגלגל. אין דרך אחרת להרוויח כסף.
זה לא עניין של להרוויח כסף, זה לשרוד כלכלית נדלנית. נקרא לי, זה לא שהוא מחר והרוויח איזשהו 300,000 שקל והולך לבזבז אותם על איזשהו מזרתי. זרעתי אולי קצת יותר, אבל הוא צריך לקנות את זה לעסקת נדל"ן, כי אותו זוג ששנתיים חיכה להיתר, או שנה חיכה להיתר, בא, לא קנה פה, הוא לא קנה בשביל הכיף, הוא קנה בשביל לגור. הוא עכשיו צריך יותר כסף בשביל לקנות משהו, יד שנייה אפילו.
משהו סיכן בנושא. הסיכון שלו הוא כנראה בגלל שהוא התחייב לעסקה הספציפית הזאת, שהוא לא תכנן שהיא תתבטל, גם אנחנו לא תכננו שהיא תתבטל, זה שהוא הפסיד דברים אחרים בדרך. ואותו פרויקט שהיה צריך להתקדם, יכלתי לקנות במקום אחר אולי. אולי קצת יותר יקר, אולי משהו זה, אבל בסוף האי-וודאות הזאת כאילו מגולמת במחיר שאתה משלם. אז תבוא לפרויקט אימטר, כבר שכבר שמו את האבנים, וכבר הבטון בשטח, אז אתה תשלם יותר. אז השאלה באמת היא, מה אתה מעדיף? משהו קצת יותר ודאי, לשלם קצת יותר, או משהו עם קצת פחות ודאות, אבל שיהיה בומבה, אז אתה תרוויח יותר בענק. אתה רואה את האנשים הולכים ועושים פריסלים, ממש.
אנחנו פשוט רואים ש...
צוותי פריסל, באים משקיעים, אנחנו מחפשים 5 ביחד, תביא 10 חתיכות, ככה, מתקשר, נשבע לך, אז היה. תביא 20 חתיכות בבניין, 15...
קבוצת וואטסאפ של הגן של
כן,
הילדים.
כן, כאילו מה... עכשיו, זה לא בהכרח צריך להיות איזשהו צוות אוליגרכים, זה יכול להיות אני ואתה ועוד כמה חברים באים כקבוצה, אולי היזם יעשה לנו איזושהי הנחה מסוימת, כי אנחנו לוקחים עכשיו 5 דירות, כדי לשחרר לו את הליווי, הנה 20% שלך, יאללה, יש לך זה, יש לך שקט, בום. כן, יש כאלה. זה נורא, נורא, נורא עניין נפוץ ונפוץ ונפוץ.
כן, שמע, זה קבוצת התארגנות, אתה יודע, כן. יש...
לא, כל אחד בסוף קונה עצמאי, כל אחד תרשם
לא, את השמו. לא, ברור, כל אחד זה רושם עצמאית, אבל אני אומר, אני הולך לקבוצות הוואטסאפ שמשותפות אלינו בכל מיני מקומות, אתה רואה, אם זה טיולים בשבתות, אני בטוח עם הילדים... של הגן של הילדים שלך, בית ספר, פתאום, בואו נתארגן, אז בואו גם נגור ביחד כולנו, כי יש שום פרויקט נחמד. תוך אתה משווק לכולם בקבוצות האלה, מכיר אותך.
לא, 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 יש
גבול, אבל...
לא, לא, פעם לא היה לי גבול, היום יש לי קצת...
פעם לא היה לי גבול.
כן.
ואז הכניסו את אשתך לתוך הקבוצות, במקומך אותך זרקו החוצה. אבל כן, אני חושב ש... יש יתרון ענק לקנות מקבלן. אם אתה שואל אותי, אתה מקבל משהו חדש. בואו נשים את זה. שכונה חדשה, דיירים חדשים, יש לך בדק בית 7 שנים.
ברמת גן זה לא בכך שכונה חדשה.
כן, ברמת גן זה...
זה בעיקר להיכנס לקצת יותר פקקים וקצת יותר לחץ באותו רחוב צפוף שדפקו בו 20 בעניינים בלי לחשוב וזה.
כן, אבל אתה יודע מה, אם אתה מקומי, נגדיר את זה ככה, רמת גן היא מקומי שיכול להתנייד לעבודה עם אוטובוס או...
זה סקוטר או משהו, נכון.
בדיוק, והילדים באזור המרחבי, אתה לא צריך יותר מדי רכב, זה מדוגם. אני חושב שזה יכול להיות מדוגם. אם אתה הייטקיסט שעובד באזור תעשייה של הרצליה, לא יודע, יוקנעם, ואתה כבר זה, אז אני לא בטוח שמרכז רמת גן זה המקום המתאים לך.
כנראה שלא, נכון.
ויש בנייה חדשה מסביב לרמת גן, או ברצועה מסביב? לא, כמעט ולא.
תראה, תראה, יש לך, זה יותר טבעתית, גני תקווה, קירת אונו קצת בחלקים היותר, זה אפילו יותר גני תקווה, כל האזור של יהוד, מונוסון וצומת צוויון, אור יהודה שם, השטחים, כאילו מגה שכונות שנבנות, אבל זה, אתה יודע, זה הטבעות, שהן נורא נושקות, אבל, והלוקיישנים הם סבבה לגמרי, אבל זה עדיין הטבעות. ואני לא מדבר על זה, אני מדבר על זה, על בסוף, אני רואה, גם למשפחות, גם לזה, בסוף חשוב לך, אחד, המקום העבודה שלך, לאן אתה יוצא בבוקר, שתיים, החינוך של הילדים שלך. ושלוש, בסוף, זה עצוב, אבל לדעתי, אני הייתי בוחר, קודם כל, הייתי מסתכל על האוכלוסייה ואומר, מי השכנים שלי ומי גר פה ומי האנשים שירדו עם הילד שלי למטה אבל זה בסוף. שלוש, זה מי השכנים ומי האוכלוסייה ומי מסתובב פה. קודם כל, איך אני מגיע לעבודה, כמה פקקים יש לי בבוקר, לאיפה הכביש הזה?
אני חושב שבסוף העבודה זה משהו זמני.
זה בדיוק מה שקורה. העבודה שלנו היא זמנית. שמעתי מישהי מדברת ששבוע שעבר זה היה גם, כי מדברים על ארצות הברית, אבל שבן אדם מחליף בממוצע בין 5-7 עבודות. שזה לא משהו שאנחנו מכירים מתקופת ההורים שלנו, אין דבר כזה.
ההורים שלנו לא החליפו עבודות.
יותר מזה, הם דיברו על לא רק זה שאנשים לא אוהבים לקום בבוקר למה שהם עושים, שמשהו כמו 30% מהאנשים שקמים לעבודה, רק מחפשים איך להחריב את הארגון שלהם. כאילו, איך אני עכשיו דופק את הבוס שלי, זה כזה. אז אתה יודע, אז אתה הולך לקנות דירה, אבל חושב איפה תעבוד, אבל עוד שנתיים אולי לא תהיה שם. אז הסדר עדיפויות צריך להיות קצת שונה, אבל אני שומע הרבה עבודה. כלומר, איפה אני יוצא בבוקר? כזה.
זה מחזיר אותנו לתחבורה, לא יעזור. בחול, הזמן הממוצע לדעתי במקומות עבודה בחול, זה גם כן חצי שעה, 40 דקות ברכבת.
וזה הגיוני לחלוטין.
וזה בסדר, אין להם תלונות, נכנסים לרכבת, אבל פה אנחנו מקללים את השעה בבוקר ברכב הפרטי שלנו לעבודה, איפה שזה לא יהיה.
מה אתה מאחל לשוק הנדלן שלנו?
איזה שאלה.
לי יש תשובה.
אני לא יודע, אני
בא לי לאחל לו, תישאר ככה אחי, בסדר, אני מבין, כבר עלית, עשית הכל טוב, המשכנתא ממוצעת עלתה, צריך 700,000 משכורות, בסדר? בוא רגע, תהיה יציב שנייה.
אני
חושב תייצר לנו ודאות מסוימת, יש, תביא לי, גם ככה כולם פה באוויר.
שמע, אני אתה יודע, כולנו מתפרנסים מהדבר הזה. בוא נדע על האמת, גם ניהלנו שם שיחה מקודם, זה בסדר שאנחנו מתפרנסים והכל טוב. אבל אני מנסה להסתכל 10 שנים קדימה. אני רואה שוק שיהיה כאן הרבה, שיהיה כאן החלוקה בין האנשים, אני חושב תתחיל להיות יותר ויותר גדולה. יהיה לך יותר אנשים עם יותר נכסים ופחות אנשים בלי נכסים. ולצערי הרב, זה רק, אתה יודע, האנשים בלי הנכסים שכל יום חפשו להשכיר דירות, ישמנו את האנשים עם הנכסים, שהמשיכו לקנות נכסים ולהיות בעלי נכסים ונכסים.
יותר ויותר.
וזה לא כמו שפעם היו כאן אנשים שיש להם רחובות שלמים. משפחה שיש לה חצי רחוב נחמני בתל אביב. זה בסדר. אבל פה יהיו הרבה הרבה אנשים כאלה מהמעמד הביניים שהיום אנחנו נמצאים, שפתאום הם אנשי נכסים. זה לא רע. אבל אני מסתכל על הצד השני. על אותם האנשים שהיום לא יכולים להביא את החצי מיליון או את ה-700,000 שקל ולקחת עוד משכנתה של 1,200,000 בשביל לקנות דירה, כי הם רוצים לגור ליד ההורים שלהם ברמת גן או בכפר סבא או בהוד השרון. ושם תהיה לנו בעיה. כי
אבל אותו זוג שגם ככה לא היה לו את החצי מיליון שקל, אז עוד 10 שנים הוא גם ככה לא, הוא כבר כאילו הפסיק לפנטז על החלום הזה שלנו.
כן, אז יכול להיות שדרך אגב,
הפער הזה שהמשיך לגדול
אז יכול להיות שאולי כן צריכים להכניס כאן לטובת אותם אנשים חוקי שכירות כלשהן. צריך להיות קצת אולי במנגנון הזה, כי כאן כרגע שאין לך חוקי שכירות נורמליים במדינה הזאת, זה ג'ונגל.
מנסים, אתה רואה פה איזה בניין, שם איזה בניין, אבל זה עדיין, זה נורא, זה טיפה בים. טיפה בים של איזה בניין בגליל ים שהולך לסחירות 10 שנים. מפרסמים לך, אתה רואה, שלטים של חברות כאלה אחרות. זה קצת מאוד. צריך לעשות את זה בצורה מסתית. צריך שהמדינה תתערב, צריך.
אני חושב שזה מה שירגיע קצת גם את שוק הנדלן, וזה גם ייתן לאנשים אופק. כי תיקח זוג שהיום משתחרר מהצבא, לומד קצת, נעזר אצל ההורים. עזוב, קח את הילדים שלך, תום. קח את הילדים, מסתכל עליהם בעוד 15-20 שנה, שהם כבר ילדים גדולים ורוצים לגור בעצמם באיזשהו דירה, ותגיד לי איך לעזאזל, הם מסוגלים לרכוש דירה.
הדרך היחידה שהם יצליחו לעשות את זה, זה אם אבא שלהם יפריש לכל ילד את ה-5,000 שקל בחודש, את ה-60,000 שקל בשנה, ואת ה-600,000 שקל בעשר שנים.
גם זה לא.
וגם, הוא צריך להתאמץ, תחשוב, עכשיו משפחה מוצאת שצריכה 15,000 שקלים רק בשביל חיסכון לילדים לדירה.
גם זה לא, אל תשכח שאתה, שהכסף הזה גם נשחק.
בדיוק.
זה לא שווה 600,000 שקל בעוד עשר שנים.
נכון, כי הדירה כבר לא תהיה שווה את מה ש...
לא, השקל, גם הדירה...
אבל יהיה לו משהו להתחיל איתו לפחות.
האינפלציה, בסדר, יהיה לו משהו להתחיל איתו בקטנה. אבל בדרך גם הילד יגבור ויגיד, אבא, אני רוצה לעבוד, ללמוד באוניברסיטה.
ואבא, אני רוצה אותו, כי יש לי עכשיו, אני בגן 17.
וכולי, אז... ואתה יודע מה, אני אגיד איזושהי אמירה מגעילה, אבל... האופציה גם היחידה, אתה יודע, בסוף זה גם לחיות על חשבון, לחשוב על הירושה של של ההורים שלנו, שלמזלנו, שמחתנו, שיחיו, הם חיים גם יותר ומבזבזים גם יותר. אני כל פעם אומר את זה, להורים שלי אני פעם אמרתי, הכל בסדר, בזבזו, תחיו, הכל בסדר, רק אל תשאירו לנו חובות.
בדיוק.
ואני אישית רואה יותר ויותר אנשים לוקחים משכנתאות הפוכות. תחום הזה מטורף. אנשים רוצים לחיות כמו שצריך, לא רוצים לבזבז. יש כאלה שלוקחים את המשכנתא הפוכה בשביל לעזור לילדים שלהם היום. תח בשביל 200,000, 300,000 שלעזור לילדים.
אולי תרחיב על זה קצת, כי גם אצלי זה עולה הרבה, ואני אשמח שמי שמאזין עכשיו, ממש בקטנה.
בקטנה זה, אתה יודע.
כמו שיש לנו ממש שיעור שלם על זה, יש לנו וידאו שעשינו, אפרופו הרעיון, אולי הקודם שלי פה לפני איזה שנה.
אני לא זוכר כבר.
אבל היה לנו משכנתה.
לא, אבל משכנתה הפוכה זה דבר נחמד. אתה לוקח כסף, מאבן את הדירה, זה לבני 60 פלוס. כלומר, בגילי ההורים שלנו פלוס. שהם אומרים, אוקיי, איך אני מגייס עכשיו כסף לעזור לילד שלי? ממשכנים את הנכס שלו, בלי קטע של ביטוח, בלי קטע של הוכחת הכנסה או כאלה דברים. זה יכול להיות גם לסגירת חובות, זה יכול להיות גם כי אני עכשיו רוצה לחיות, או אני רוצה ללכת לדיור מוגן ולא רוצה למכור את הנכס שלי. שזה אחלה, אבל הבעיה בדברים האלה, שצריכים לשלם את המשכנתא ההפוכה.
בסוף, ב-120.
בסדר. גם אם תשלם את זה בסוף ב-120, זה עדיין צובר ריביות, וזה נכון. עדיין צובר מדדים, וזה עדיין צובר וצובר.
זה הצרות שאני משאיר כאילו לילדים.
כי... זה לא צרות שאתה משאיר לילדים, זה אתה לא משאיר לילדים. כן. אז אם אתה עכשיו לוקח את המשכנתא הפוכה וטס איתה לווגאס ומבזבז אותה וחי איתה והולכת לדיור מוגן, ואתה בן 60 בסך הכל כרגע, או 65, ואתה חי עוד 30 שנה, וזה ריאלי. אתה כנראה לילדים לא תשאיר כלום מהנכס שלהם. ואז שהם יבואו לפתוח את הצבא ויגלו, אופס, נשארנו 20,000 שקל. מה אנחנו עושים 20,000 שקל? מצבה.
גם זה.
גם זה לא. שורפים את הגופה של... והכל בציניות כמובן. כן. אז אני חושב שיש כאן בעייתיות ש... אני גם דרך אגב, לדעתי, באיזשהו שלב אנחנו בחיים, אנחנו... אולי אנחנו נעשה שום רוורס, ופתאום אנשים גם יתחילו לקנות דירות קטנות יותר.
נכון. פתאום... בחמישה חדרים.
בדיוק. אנחנו תום גדלנו בדירות קטנות, לא גדלנו בדירות גדולות, אני בטוח.
קומה רביעית בלי מעלית. הנה.
עזוב את המעלית כן או לא, אבל אני בטוח שאתה גדלת עם אחד האחים בחדר עד גיל מסוים, וזה היה בסדר, והכל טוב. והיום הרבה אנחנו מארחים פתאום, מארחים. ומי אני דיברתי השבוע, לא זוכר, שלמשל כך דוגמה, באנגליה אתה לא מארח, באנגליה הם רגילים לצאת החוצה למסעדות בשביל לארח, לא עושים הזמנה, לא יודע אם זה נכון כן או לא, אבל לא זוכר מי דיברתי, אבל הם מזמינים, אתם רוצים לצאת, אוקיי, הולכים למסעדה, נפגשים במסעדות, נפגשים במקומות בחוץ, אתה לא צריך סלון ענק, אתה אוהב להירח.
כן.
ואז פתאום את אותם מגדלים, שבכל מגדל יש לך 4 דירות או 5 דירות של 5 חדרים, אתה יכול להפוך את זה ל10 דירות של 2.5, 3 חדרים, סטייל, טוקיו, אני יודע, כאלה דברים, וכן, כך אתה תוכל לחדר. שאנחנו נהיה בעוד 20 שנה פי 2 באוכלוסייה, ורמת גן לא תהיה 120, 180, 200 אלף איש, תהיה כנראה קרוב לחצי מיליון איש.
וואו, וואי, אם אני רואה את זה קורה, וואי.
תחשוב, היום יש
אזור... אני עוזב את העיר.
לאן תעזוב?
לקראת אונוס, אה?
אז היא תהיה גם כן. תחשוב שהיום יש לך רחובות ברמת גן שצפו קצת ללכת, אני יודע
ש... ההורים שלי אומרים לי, בוא, רק בוא, הנה חיפה, בוא, מחכה לך, בוא, נצטרף לצוות. למרות שגם מסביב אתה רואה את הגידול דמוגרפיה, לא מדברים עליה הרבה, אבל היא מאוד מאוד משמעותית. אתה נגעת בנקודה מאוד חשובה על הגידול אוכלוסייה, על התוחלת חיים שמתארכת, וגם הכספי ירושה שלנו נדחים. בוא, כאילו בסוף תוחלת חיים עולה, אז גם אותו זוג שציפה שאולי ההורים שלו יעזרו לו, הסבתא שלו תיתן לו איזו דירה שיש לה בזה, בדיוק.
פתאום סבתא וסבא שלי בחיים לא ידעו מה זה חול, אתה יודע. אבל היום שאני לוקח את ההורים שלי, שהם בגיל סבתא וסבא שלי, שאז הם כבר לא היו, הם כל היום בחול. עזוב קורונה, לא קורונה, גם אחרי קורונה. הם נוסעים עם שני רכבים, הם מבלים וכל הדברים האלה. מה שדור הקודם שלהם לא עשה את זה, גג. ישבו בחושך וראו טלוויזיה. אז אני חושב שגם פה יש לנו סוג של בעיה. את הכסף אנחנו לא נראה מהם בזמן הקרוב.
צריך רק להשלים עם זה.
צריכים להשלים, ויכול להיות באמת להפוך את זה לדירות מותג יותר קטנות. אוקיי, בואו, תגור. שער היום שלכם, תבלו את זה בגן, בחדרי
המשותפים. אתה יכול לקנות דירה של שלושה חדרים, אפילו שאתה עם שלושה ילדים, והדירה תהיה קטנה לך, ולהזכיר אותה, ולסחור במקום אחר. זה בסדר, אז יהיה לך איזושהי דלתה מסוימת, תגור איפה שאתה רוצה, או אתה יכול לחיות בו, ליהנות ממנו.
תקנה מה שאתה יכול לקנות.
בדיוק.
שלא פוגעת לך ברמה הכלכלית וברמה היומיומית, כי צריכים גם לדעת לחיות. והחברה דורשת מאיתנו גם לחיות. שמחתי לצערי, אתה יודע, למה לא יש ולי אין, אבל לא צריכים להתאבד, לא צריכים להיכנס לדעתי לצרות לא צרות. זו תוכנית מדכאת עשינו.
זה מושרש בנו כנראה, ומחנכים אותנו שקודם כל ילך את הבטון. בסדר, אני יכול להבין, כי לאורך השנים הבטון הוכיח את עצמו.
נכון, שוב, זה דברים שאנחנו מדברים, אתה יודע. מה אתה אומר על הגזירה, בואו נדבר ככה מילה האחרונה, על הגזירה של אתמול, לא תשפיע יותר מדי לדעתי.
ימצאו פתרונות אחרים מאיפה למשכן ולהביא כסף.
כן, דרך אגב,
אני... למשכנות הדירה הקיימת, זה אני יכול להבין.
בנקים לא, אבל אתה יודע שכל החברות מימון חוץ בנקאיות שהן חוקיות, לא מדבר איך השוק אפור, הם כן ימשיכו למשכן את זה, אין בעיה לתת, אולי
ברגע. אז זה רק על הבנקים? הייתי בטוח שגם הם כאילו מוגבלים.
זה הוראה של בנק ישראל.
הבנתי.
עכשיו, הבנקים האחרים הם לא כפופים לרגולציה של בנק ישראל. אתה יודע, חברת ביטוח יכולה לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול למשכן לתת למישהו הלוואה.
נכון.
אז שם הם יתחילו לפרוח הרבה יותר, לדעתי.
אז אולי זה הזמן להקים קרן מימון חוץ בנקאית, אופר?
בדיוק דיברתי על זה עם טל, אני חושב שיש מספיק כאלה בחוץ. אתה רוצה להקים, אתה צריך להביא את הערך המוסף שלך, ובסוף הערך מוסף זה ריביות. כי הכסף נראה אותו דבר בכל הבנקים, או בכל הקרנות האלה, אתה צריך את הריביות יותר תוזלות, ואז כבר לא יהיה לך רווח יותר מדי גדול. אז לא בטוח שזה נכון, אבל אני חושב שבמי שכן זה עוד פעם, זה יפגע באוכלוסייה החלשה, הסיפור הזה. אותו זוג שאומר, אוקיי, אני רוצה לעשות השקעה בדירה בחיפה, או בבאר שבע, או בערד, שהמחירים שם יחסית סבירים. שאני רוצה לקנות דירה ב-700,000 שקל במשכנת הדירה שלי, אז שם הוא לא יכול. ואז יפגע דרך אגב באותו בן אדם, בין 60, 70, 80, שגר באותה דירת שלושה חדרים, לא יודע, בהדר הכרמל לצורך העניין, ורוצה להתקדם, לחיות נורמלי, אבל אין מי שקונה את הדירה שלו.
אבל עדיין, אותה משפחה, אני מניח שבן אדם שגר ברמת גן לא יעבור עכשיו לגור בקריות במיליון וחצי, בסדר? אבל הוא יכול לקבל במיליון וחצי אחלה דירת חמישה חדרים בקריות, ובבאר שבע, ובאקו, ובנעריה, ואולי חדרה אפילו, לא יודע אם חמישה, ארבעה, במקומות מסוימים. אז אל תגורו שם, אבל תזכירו, ותזכרו איפה שאתם רוצים לחיות.
מעניין אותי את
האמת. העיקר שהכסף שלכם לא...
כן, אבל מעניין אותי את האמת. אתה יודע, פה דירת חמישה חדרים באזור המרכז, אני קורא לו נתניה חדרה. אין נתניה גדרה, אין לך בעיה להזכיר. אתה תזכיר אותה יחסית מהר וגם לדווח ארוך. מה קורה באזורים שהם פחות פופולריים?
אתה יודע, הייתה לי, כמי שעשה השקעה אחת כזאת, הייתה לי גם דילמה בעניין הזה, ואז אתה מסתכל על הדמוגרפיה, ואז אתה מסתכל על אוכלוסייה, ואז אתה מגלה שבאזורים מסוימים, דווקא בפריפריה, אפילו שיש להם פחות כסף, או עם קצת אוכלוסייה אולי, שאתה יכול להגיד יותר חלשה, יש לה יותר ילדים, והיא צריכה יותר חדרים. אז זה לא, זה כאילו, זה שוב, זה תלוי איפה אתם הולכים לקנות, ומי האוכלוסייה שגרה שם, ומה המתחרים שלכם מסביב וזה, אבל בהחלט יש אזורים שנבנים, ויש הרבה דירות שהן דירות רפאים, אבל מי שנגיד, כך פה, אנחנו יושבים פה ברדיו, וקרובה אלינו ראש העין ושכונת פסגות אפק, בסדר?
אני זוכר כתבות בתוכנית חיסכון וכאלה של שכונות רפאים, שלטים להשכרה, אף אחד לא בא לסחור פה, מי בא לקחת פה. היום אני רוצה לראות לך מוצא דירת 5 חדרים בפסגות אפק. כלום. כלום. בן אדם שרוצה דירה נורמה, אין עצה. מה תגיד, ראש העין? לא תגיד לו עכשיו מרכז תל אביב. אז המגמה הולכת לשם, אז אתה קצת נושך שפתיים, מי שלא היה בלחץ למכור את הדירה שלו ולהוציא אותה לשוק ולהפסיד, הרוויח בטווח הארוך.
כלומר, אתה אומר...
נדלן זה לא לשנה, שנתיים, נדלן זה לחמש, שבע. אלא אם כן זה משהו בוננזה עכשיו, שאתה אומר, יאללה, קניתי, מכרתי, תיק, שווה לי גם שלם את המיסים, את הזה, את הפה, ולשתמש.
לא, שמה, גם אם יש לך נכס טוב שמכניס לך כל חודש כסף.
כן, כך סייקלים של 5 שנים.
עזוב, שישיה 20 שנה, מה אכפת לך שיש לך נכס 20 שנה, מכניס לך 6,000 שקל כל חודש?
גם אנחנו עכשיו מלווים איזושהי משפחה שיש לה בית ברמת אפעל, והם קיבלו ירושה, הם קיבלו מבנה מסחרי בפתח תקווה. בסדר, זה משהו שהיה מפעל של אבא, משהו היסטורי, אבל כבר לא משתמשים בו, וזה בניין. אתה רואה כאילו משפחה שמעדיפה להכניס את ה-50,000 שקל מהבניין הזה, במקום למכור אותו ב-12 מיליון שקל, ולהתקדם הלאה ולעשות, אולי לקנות כמה דירות, אולי זה, כאילו יש... אנשים רוצים יציבות, חשוב להם הסחירות. הם קל לבזבז את הכסף היום. נורא מפתה, אבל שוב, הכל שאלה באמת של איך הכסף יכול לעבוד, מה אתם יכולים לעשות איתו, למנף אותו בצורה בטוחה. ויאללה, מקווה שבאמת יקשיבו לריקו.
כן, כן. להשקעה בנדלן צריכים לעשות אותה בחוכמה. צריכים להתייעץ עם אנשים כמוך שלומדים, מכירים את הסביבה, את השכונה, את הדיירים, את המערכות החינוך. איפה שבמיוחד באזור רמת גן, רבתי נקרא לזה, אני יודע.
כן, אבל אני שומע שכבר השיר מתנגן, אז ממש בקצרה, למרות שאנחנו חוזרים?
לא, אנחנו נסיים.
איזה וואי, חבר הזמן מהר.
כן, השעון הזה הוא מדויק לפעם מים ביום.
משהו רק קטן, אני כמי שהיום מתעסק בלא מעט פרויקטים חדשים, ואני מסתכל, כאילו, כן משווקים היום שכונות חדשות, גם בטבעת במרכז, אתה פתאום קצת שאתה רוצה להיפתח ולהבין שאתה רוצה לקנות נדלן, אז עם כמה שיש לך פנטזיה אולי לגור ברמת גן, גבעתיים או בתל אביב, אתה באמת תגלה שיש מקומות מסוימים בארץ, שכונות חדשות שנבנות בטבעות הרבע שעה, 20 דקות מתל אביב, שנותנות אחלה תמורה לכסף. אז באמת התייעצו, באמת תקבלו עצות נכונות מאנשים שאתם סומכים עליהם, ואני בטוח שגם אם יש לכם רק 200 או 300 אלף שקל, יש מצב שיש מה לעשות איתם.
כן.
כאילו, אל תירתו עם
לא לפחד, מיליון שקל. לא לפחד. תום, תום הרוש, נדלן, פייסבוק, אינטרנט, גוגל, איך משיגים אותך?
או... או תום הרוש, פשוט ככה, או סופרב, שזו היד ראשונה שלנו, שקמה לא מזמן, שגם מוזמנים לחפש, או אליטה וואן, אחד משלושתנו זמינים, אנחנו צוות של... עם הרבה אנרגיות וכוחות ופלפל... אתם באמת מוזמנים להתייעץ, אל תעשו שטויות.
שמחתי מאוד לארח אותך, תום. תודה רבה שבאת אלינו לרדיו סול. אנחנו נהיה פה, תודה רבה לריקו, תחילת הדרך. אנחנו שבוע הבא נהיה פה ביום חמישי בשעה 13:00 אחרי גדי לבנה מגשימי החלומות. שיהיה לכם המשך יום טוב, סעו בזהירות, סוף שבוע נעים.